איך מתייחסים למורה שם, איך נראה שכר, איך זה נראה כאופציה של קריירה, איך אנשים מגיבים כשאתה אומר להם, אני מורה, הוא רוצה להיות מורה, מה ההתייחסות של זה למקצוע הזה?
ההתייחסות למקצוע היא מאוד מאוד, עם המון כבוד. המון המון כבוד, פעם סנסי, תמיד סנסי.
ברוכים הבאים למדברים אסיה. אני יואב סדן, אנחנו נמצאים בפרק השני שלנו בחינוך אסיאתי. הפרק הראשון שלנו היה עם איציק יונה, אנחנו עכשיו ממשיכים לחינוך ביפן. איתי נמצא גדי גרשוני, אנחנו מכירים במקור מירושלים, האוניברסיטה העברית, ושמחתי לראות כשניסיתי לחקור ולמצוא אנשים שמבינים ומתמצאים קצת יותר בחינוך ביפן, נמצא לראות שגדי לוקח בזה חלק. אז גדי, ברוך הבא.
כן, מה נשמע?
בסדר גמור. תספר לנו קצת איך, מאיפה התחיל הסיפור האהבה שלך עם יפן, סליחה, ואיך מצאת את עצמך היום, ומה אתה עושה היום בחינוך ביפן.
הרומן שלי עם יפן התחיל דרך המלצה של חבר. הוא אמר לי, בכיתה ח', אני לא זוכר איזה שנה זה כבר ממש מזמן, תשמע, יש איזה סדרה, זה יפני, אל תיבהל מהשפה, וזה, תראה, אתה תואב, ומשם זה נחתם מהעסק, ולמעשה הסדרות היפניות הפכו להיות הטלוויזיה שלי, ודרך חשיפה של השפה, דרך הסדרות האלה, בעצם התחלתי ללמוד את השפה. לאחר השירות הצבאי שלי, החלטתי שאם אני באמת רוצה לדעת לדבר יפנית ולהבין מה הולך עם השפה הזאת, אין ברירה אלא לגור ביפן וללמוד שם בצורה מאוד אינטנסיבית ומסודרת. אז עשיתי את זה בין 2011 ל-2012. למעשה הגעתי מיד אחרי אסון פוקושימה, אז היה די מעניין לראות שם את כל הבלגן הזה. כולם ברחו, ואני היחיד שהגעתי במטוס הלוך. שאלו אותי, מה אתה עושה פה? אתה לא מפחד? אמרתי להם, זה או זה או עזה, אז נראה לי שאני מעדיף דווקא פה. כן, זה היה תקופה מתיחות, ויש לי מילואים די דורשיים, דורשניים כאלה. ואחרי שלמדתי את השפה, חזרתי לארץ והחלטתי שאני לומד לימודי אסיה ומתמחה ביפן עם יחסים בינלאומיים. סיימתי את זה ב-2016 והמשכתי ללמוד תואר שני באוניברסיטת נגויה ביפן בתוכנית בלשנות ולימודי חברה. אני פחות בלשנות, אבל אני איפשהו באמצע, אבל לא ממש מתעסק בלשנות, אלא יותר עם הצד החברתי.
שמה זה אומר?
חברה סוציולוגיה, פחות בלשנות פרופר, מה קורה במוח כשאתה קורא או מדבר, וכל הדברים שהם מתעסקים בהם. מה שהם מדברים, אני לא מבין מילה ממה שהולך שם.
הבנתי.
ואני בעצם מתעסק בדרך באנגלית משפיעה על תרבות ביפן, ואחת הסיבות, הגעתי לנושא הזה דרך חינוך לאנגלית, זאת אומרת לימודי אנגלית ביפן, מה קורה בכיתה, מה קורה בכל מיני מקומות, גם פרטיים וגם לא פרטיים ומסחריים, ודרך זה התגלגלתי לנושא שלי, אבל החינוך נמצא שם ברקע, כי זה אחד המקומות העיקריים שבהם יפנים נתקלים בשפה האנגלית. אני בעצמי מלמד אנגלית, ואני בעצמי בחינוך בלתי פורמלי ביפן, אבל יש לי משהו קצת יותר מעניין, כי גם עסקתי בזה בארץ. זאת אומרת שיש לי השוואה. בארץ עסקתי בכל
מיני... לימדת אנגלית בארץ ואתה מלמד אנגלית שם?
לא, אבל לימדתי בארץ... גילאים דומים, לימדתי בחינוך לא רשמי, כלומר בלתי פורמלי בגנים ויסודי שכיתה א' ב' ג', שזה היה הרבה יותר קשה בארץ להגיד לך את האמת ממה שקורה אצלי עכשיו ביפן. עסקתי, כן, זה מדהים לראות את הדברים האלה. אני לימדתי גם באוניברסיטה העברית, הייתי מתרגל. לימדתי, אני מלמד עכשיו אנגלית, אני עסקתי גם בהכנה לצבא, שזה סוג של חינוך, אז זה די מעניין לראות את ההבדלים בין תיכונים, בין תיכוניסטים בארץ לתיכוניסטים ביפן. וזה מאוד מעניין לראות את כל השילובים והמוזרויות והייחודיות של כל עם ועם.
אז באמת בוא ניקח את זה לכיוון הזה, מה ההבדל הכי גדול שאתה רואה ממה שאתה זוכר כשלימדת בארץ למה שאתה מלמד היום? איזה קבוצות גיל אתה מלמד היום ומה אתה, היום אתה מלמד אנגלית?
כן, לומד אנגלית. מה שכמעט כל זר שיודע אנגלית עושה ביפן. זה הכי הרבה כסף, בזמן הכי קצר שאפשר, אז סטודנטים זה מצוין.
הבנתי.
אז למשל אני אספר לך
מה ההבדל. כן.
זה סיפור שמדגים את הכל. היה לנו בבית ספר שאני מלמד בו הלווין. הלווין מסיבת החפשות, עשינו לילדים, אתה יודע, כל מיני תחנות והפעלות בערב. בעצם הם סיימו יום שבת, מגיעים כל הילדים ל5-6 שעות לימוד אנגלית. זה כמו יום ארוך כזה, תחשוב, זה ביום שבת, זה כאילו ישלחו את הילדים ביום שבת בארץ ללמוד עוד שפה, ולא יגידו ש... למה דפקו אותי ומה ההורים שלי החליטו בשבילי. אז בוא. הם באו ועשו את כל זה, ואז היה שעתיים חלון בין המסיבת הלוויל לבין הזה, ושעתיים בעצם שמו אותם באיזה חדר נורא נורא גדול, הושיבו שם איזה 60 ילדים, שמו להם איזה, אני ראה לי מיסטר בין או משהו, כדי שהם יראו ויהיו בשקט, וכל המורים האחרים הלכו לנפח בלונים ולהכין את כל הדברים האלה, וראיתי את כל המורים זולקים החוצה מהכיתה, ואמרתי, אם אני לא נשאר פה ואף אחד לא נשאר פה, הילדים תוך שנייה הולכים להרוג אחד את השני, ואני כבר מדמיין איך האמבולנס יגיע, אתה יודע, וצריך להסביר לאמא של הילד, אתה יודע, קפצו לו ושמונה ילדים נשכו אותו, וזה מה שקרה. ואני רואה ילדים בשקט, אף אחד לא מדבר עם אף אחד. הילדים שומרים על מרחק פיזי מסוים אחד מהשני, למעט אולי הבנות שהיו ככה, אתה יודע, עם האחיות הקטנות וזה על הברכיים. ואני מסתכל על המורים האחרים, אני מסתכל על הילדים, ואני אומר, בואי, חשבו שאני לא, אתה יודע, לא נותן, לא משתתף במאמצים להכין את הלוז. אז אני מוצא את עצמי, הולך מגניב בלון מנפח, ואני רואה, אחרי חצי שעה, שום, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, כל הילדים בשקט. אז הלכתי. הם נשארו ככה, אף אחד לא עשה כלום.
זה היה מדהים. והם יושבים והם מסתכלים על עצמם, הם כאילו מסתכלים על הטלוויזיה.
הסתכלו בטלוויזיה, דיברו בין עצמם, לא היה רעש, לא היה מריבות, לא היה כלום, ובארץ, תיקח כל מישהי שמתמצאת קצת בגילאים של יסודי, גבול חטיבה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אני אישית הייתי בהלם.
בארץ כל זה קורה בזמן שיש מורה.
זה גם נכון, זה גם נכון. אני זוכר את הימים שלי בתור תלמיד חטיבה, אני לא מקנה במורות שהיה להם, במורים ובמורות, זה באמת נוראי. אבל אני...
אז מאיפה... סליחה, מאיפה זה מגיע? כאילו זה משהו ש... זה ההורים מכניסים את זה לילדים, זה פשוט איזשהו אופי שהוא תרבותי יותר, ממה שראית, מאיזה גיל אתה מתחיל לראות ילדים יפנים הולכים במסלול הזה של להיות... שקטים וממושמעים.
אוקיי, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, ויש לו מן הסתם כל מיני רבדים שמשפיעים על האישיות של הבן אדם, ואיך אנחנו עוברים תהליך חברות, סוציאליזציה, ונעים מה שאנחנו בעצם. אז מן הסתם ההורים, יש להם חלק נורא נורא גדול, אבל גם החינוך היפני. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על המבנה של החינוך היפני, הוא כמעט, הוא די דומה לבארץ, הוא בעצם אותו דבר. יש לך
חינה?
גנון, גן לפני הבית ספר, יש לך בגיל 6 נכנסים לכיתה א', עד גיל 12, אחרי זה חטיבה 3 שנים, תיכון 3 שנים, מי שרוצה זה לא חובה, הגיל חוק חינוך חובה נגמר בעצם בחטיבה, ואז אוניברסיטה. החינוך הוא מן הסתם, היו כל מיני שינויים ורפורמות, בעיקר אחרי המלחמה, ובשנות ה-80, והיו המון 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 שינויים, אבל בגדול, הרעיון
איזה שינויים? איך זה היה לפני זה?
אחרי המלחמה היה קו, אתה יודע, היה דף חלק, בעצם האמריקאים שם עשו רפורמות מאוד מאוד חזקות, כי הם ראו בחינוך היפני כאחד הדברים ש... כאחד המנועים לפשיזם ולהתפשטות ולכוחניות שהובילה את היפן למלחמה. אז היה שינוי, זה נורא נורא מצחיק לראות את זה, שכל המחנכים והמורים שעד לפני כמה רגעים דיברו על הקיסר ועל להקריב את עצמך בשם, לשם המדינה, החליפו תקליט והתחילו לדבר על חינוך ודמוקרטיה, למרות שהם אולי בעצמם לא כל כך הבינו לגמרי מה הם מדברים.
וואו.
אבל בכל מקרה, אחרי המלחמה, ברגע שהתחילה צמיחה כלכלית, חסרת תקדים, עד שהקוריאנים והסינים הצליחו לעקוף אותם באחוזים של הצמיחה הכלכלית שלהם, החינוך ביפן נתפס כהדרך המרכזית להצלחה בחיים ולהשיג עבודה טובה ונחשקת בחברה משגשגת. וזה בטח שמעת גם בקוריאה, ואתה תשמע גם בסין ובכל מיני מקומות וסינגפור באסיה. בעצם התחילה מלחמת התשה וחפירות, בעצם היה שם איזה, יש איזה, כל הורה שולח את הילד שלו יותר שעות לג'וקו או לקראם סקול או ללימודים אחרי הלימודים כדי להשיג איזשהו הישג, איזשהו יתרון על הילדים האחרים כדי כן להצליח להתקבל למקום המסוים הזה באוניברסיטה הטובה הזאת. הרעיון היה שאם אתה מתקבל נגיד לאוניברסיטה טוקיו, שזה אוניברסיטה מספר אחת ללא עוררין ביפן, לא משנה מה אתה תלמד, לא משנה מה יהיו הציונים שלך, אם אתה תצליח לסיים את הלימודים, שזה לא יותר מדי קשה, אנחנו בטח נדבר על זה קצת יותר מאוחר, אתה תתקבל לאיזה חברה שאתה רוצה, פחות או יותר. איך מגיעים לאוניברסיטה הכי טובה? צריך להתקבל לתיכון הכי טוב. איך מתקבלים לתיכון הכי טוב? צריך להתקבל לחטיבה הכי טובה. איך מתקבלים לחטיבה הכי טובה? הולכים ליסודי הכי טוב. בסוף מגיעים לגן, ועדיין יש אפילו מקומות שיש מבחני קבלה לגן. דברים, אני לא יודע, אולי בארץ, אולי יש דברים כאלה דומים, אבל אני לא שמעתי על זה.
וזה באמת המצב ככה, כי אנחנו יודעים שבארץ שאם אני אגיע לאוניברסיטה הכי טובה, אני משוחד, כן, אז זו האוניברסיטה העברית, כן. אל תיעלבו שאר המקומות.
אני גם, אני איתך, אנחנו הכי טובים.
כן, אני אקבל מכתב זוען ממקום אחר, אבל נניח ואני מצליח להתקבל למקום, לאוניברסיטה הכי טובה להנדסה, לפקולטה הכי טובה למשפטים, או לצורך העניין, סבבה, לאוניברסיטה הכי טובה שיש במדינת ישראל. בארץ אנחנו יודעים שזה לא מבטיח את הכיוון של הקריירה שלך ואיפה אתה תהיה עוד 10 שנים. זה עדיין המצב היום ככה? בטוקיו? ביפן?
כן, כן, חד משמעי כן. הדרישות מהסטודנט היפני הן בכלל לא גבוהות. מורי ורבי, פרופסור דיסים רוטמזגין מהאוניברסיטה העברית, היה תמיד מספר לנו, אם היית קושר סוס לעץ בחצר של אוניברסיטת קיוטו, והוא היה נשאר שם 3 שנים, גם הוא היה מקבל דיפלומה. זה המנטרה, זאת אומרת, הקטע, בניגוד לארץ של להתקבל יחסית קל, אבל לסיים בציונים גבוהים וממוצע גבוה, זה מאוד 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 קשה, שם זה הפוך. כדי להתקבל, ילד ממוצע או ילדה ממוצעת בתיכון צריכים להשקיע מאמצים שאנחנו לא מכירים, וברגע שהם מתקבלים, אז אפשר להוריד את הרגל מהגז ולהגיד, הגעתי לנחלה ולמטרה שלי בעצם, והלימודים נהיים איזשהו סוג של דבר משני, ברוב המקרים, כן? תלוי אם אתה לומד רפואה או לומד אולי מקצועות קצת יותר שדורשים ממך התמחות, אולי הנדסה ודברים כאלה, אולי זה קצת יותר מסובך, אבל ברוב המקרים הדרישות מהסטודנט היפני הם די זניחות. בעצם מה שקשה זה להתקבל, ובשביל להתקבל זה סיפור, זה באמת באמת מסובך.
מה הרציונל שיש מאחורי זה? כי אם אני הייתי אוניברסיטה, הייתי רוצה שהסטודנטים שלי יהיו, כאילו התיכון ביפן מתחרה עם תיכונים אחרים, מי יצליח להגיע לאוניברסיטת טוקיו, אבל אוניברסיטת טוקיו לא רוצה להתחרות עם אוניברסיטת בייג'ינג, עם האוניברסיטה העברית. אם אני מצליח לדחוף את הסטודנטים חזק יותר, זה לא עושה את האוניברסיטה שלי בשם עולמי יותר טוב?
זה שאלה טובה, אבל אני חושב שרוב הפעמים האוניברסיטה נמדדת לאו דווקא בציונים ובדרך שבה הסטודנטים לתואר ראשון מתנהגים ומה הם מביאים איתם לכיתה, אלא באיכויות של מחקר, כמה מאמרים מפורסמים, כמה דוקטורנטים יש למחלקות האלה והאלה והאלה. ודברים כאלה שהם פחות חשובים, לדעתי ההנחה היא שמי שרוצה וטוב ימשיך. אבל כן, יש בעיה מאוד גדולה, למשל באוניברסיטה שלי, עם דוקטורנטים, יש כמות שהם היו רוצים הרבה יותר ממה שיש להם כרגע. עכשיו כרגע גם יפן בניסיון להעלות את קרנה בעולם ולמשוך המון סטודנטים זרים, הם עושים את זה בעיקר דרך מלגות מאוד מאוד מפתות, למשל דרך השגרירות או כל מיני הקצועות שכל אוניברסיטה מקבלת ויכולה לחלק לסטודנטים שהיא רוצה. כדי למשוך סטודנטים זרים חזקים שאולי יהיו הולכים למקום אחר אם לא היה את הריפוד הכלכלי הזה בכיס שלהם. הבעיה היא שזה משך את 95% מהסטודנטים שבאים, הזרים שנמצאים כרגע ביפן, הם ממדינות אסיה אחרות, למשל הרבה מאוד סינים, שלאו דווקא הם מצליחים למשוך את הסטודנטים המובילים מאמריקה וארצות הברית, אתה יודע, מארצות הברית או ממדינות באירופה. זה עדיין נשמע מוזר, אבל לפעמים אני עדיין חושב שיותר טוב ללמוד לימודי אסיה, בעיקר לימודי יפן, לא ביפן, שזה דווקא באוניברסיטה אמריקאית מובילה, שזה קצת מוזר להגיד את זה, אבל הם נמצאים בבעיה, וגם מתוך סכום הסטודנטים הזרים האלה, הרבה מאוד מהם בכלל לא רשומים באוניברסיטאות, אלא הם רשומים בבתי ספר ללימוד יפנית. אז הם בבעיה עוד יותר גדולה. אז מבחינת הבינלאומיות של האוניברסיטאות היפניות, הם מנסים, וזה לא בהכרח מצליח להם. יש להם המון תחרות גם, בעיקר מארצות הברית ואירופה.
בואו ננסה ללכת קצת יותר לעומק. ילד, סליחה. הורה שמשקיע בחינוך של הילד שלו, מה זאת אומרת? יש הורה יפני, זה נשמע יחסי דומה לקוריאה של אנחנו, בשביל שהילד שלי יגיע לאוניברסיטה טובה, אני צריך שהוא יתחיל בגן הכי טוב. איך זה נראה? הוא עושה איתו את השיעורי בית? איך שהוא מגיע הביתה, הוא ישר שולח אותו למקום אחר? איך דוחפים את הילד הזה לבוא וללמוד יותר? איך הילדים, הם מתנגדים, הם לא מתנגדים? איך נראה טיפול משמעתי? אם יש ילד שאתה יודע שהוא מופרע, יש עכשיו בארץ המון עלייה כזה של שאלות כמו, יש המון ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, זה משהו שבכלל מתחסים אליו ביפן? שפכתי עליך, כן, תעלה.
אוקיי, בוא ננסה לעשות סדר. עכשיו מן הסתם כל הילדים הולכים לגן, הם מתחילים בדרך כלל לדעתי בסביבות גיל 3. האמא, זה כבר נכנס יותר לסקטור של מגדר, שאני גם מתעסק בזה, אבל בדרך כלל האבא הוא המפרנס העיקרי של הבית. ברגע שהאמא נכנסת להיריון מגיל מסוים, היא בעצם עוזבת את מקום העבודה שלה. ברוב המקרים היא מפסיקה לעבוד במקצוע שלה לחלוטין אחרי זה, היא חוזרת לעבוד רק שהילדים, או בעיקרון זה ילד אחד, אתה יודע, הילודה פה מאוד מאוד נמוכה. היא עוזבת למעשה את המקצוע שלה, והיא נשארת בית עם הילד עד גיל 3, עד ברגע שהוא מצליח ללכת, היא או אתה יודע, ילד או ילדה, ונכנסים בעצם לגן טרום חובה. והאמא האחראית, לא כביכול, אבל בדרך כלל האמא האחראית על החינוך של הילד, ובגן, למשל, ההורים, יותר נכון, האימהות, שהן לא עובדות משרה מלאה, או רובן אולי לא עובדות בכלל, הם אפילו יש להם תורניות בגן שהן באות ועוזרות לגננת. זה דברים הזויים שאני שומע עליהם לפעמים ואני עדיין לא מצליח להבין, כמו שהאמא צריכה לבוא במשך שבוע ולעזור בגן או להעביר דברים וועדת קישוט וכל מיני דברים שאתה היית מרים גבה או שתיים, הם היו דורשים ממך לעשות את הדברים האלה. ויש שם מבחינת האמא והאמאות האחרות יש המון משטור, זאת אומרת שהגן מנסה לבדוק האם אמא טובה או לא. אז אחת הדרכים שבהן הגן מצליח לעשות את זה, זה דרך מה שנקרא אובנטו, זאת אומרת קופסאות האוכל, שבטח המון מהשומעים שלנו יודעים מה זה. אז אם הקופסאות אוכל האלה הן לא מגוונות מספיק, למשל אין מספיק ירקות, או אין שם אפילו ציורים חמודים של כל מיני ארנבים קטנים וזה, שכביכול מעיד על רמת ההשקעה של האמא כמה אוהבת את הילד שלו, אז הגננת יכולה לבוא להגיד לאמא, נו נו נו, את לא עושה את העבודה שלך.
די.
כן, כן, כן. עכשיו יש שם תחרויות אובנטו כאלה, שכל אחת מנסה לבשל את האובנטו יותר מפואר מהשנייה, כדי שיגידו שאולי היא אמא יותר טובה, וזה דברים שאתה יכול להסתכל באינטרנט, זה לא להאמין מה שהולך שם עם הקופסאות אוכל האלה. אבל מבחינת הילד, מאוד מאוד שמים דגש מאוד מאוד גדול על לעבוד בקבוצה, או להיות חלק מקבוצה, או להסתדר עם ילדים אחרים, או להסתדר בקבוצה. אז עושים הרבה דברים, המון המון דברים ביחד, אבל עדיין בשלב הזה, הילדים, זה נקרא ביפנית אמאי, שזה סוג של תלות הדדית בין בכיר לזוטר, או מורה לתלמיד, או גננת לילד בגן, שעוברת שינוי עם הזמן. זאת אומרת שבגיל הקטן הילד צריך המון חיבוקים ומגע וחום, והגננות יכולות להשכיב את הילד ואת הילדים ולשבת איתן ולשיר להם שירים וללטף אותם בגב עד שהם ירגעו, ויש המון המון מגע. אני רואה את זה גם בעבודה שלי עם הילדים היותר קטנים, שאני לא יוזם את זה, אבל הם מטפסים עליי וקופצים עליי, וזה נראה מאוד טבעי לכולם שיהיה את כל המגע הזה. ואז לאט לאט יש רגרסיה, זאת אומרת יש איזשהו גמילה, מה שנקרא, ובחטיבה אתה כבר יכול לראות את הדברים אחרת לגמרי. אז יש, אפילו במהלך כל היסודי, יש לאט לאט כל מיני נקודות כאלה שרואים גמילה של הילדים, למשל פחות דגש על לימודים, או ציונים שזה פחות חשוב, ולאט לאט יש דגש יותר הולך ויותר גדול של ציונים. עכשיו, הרבה אימהות...
זה עובר ממגע ויחס חם עובר לציונים, זה מה שאתה אומר?
כן, ליחס, אנחנו נרח, אני ארחיב על זה כי זה מאוד מאוד מעניין, וזה לא רואים את זה אפילו לאו דווקא רק בתוך הכיתה, אלא אפילו רואים את זה למשל בחוגים, וכל מיני מקומות כאלה ואחרים. אז לפני זה רק חשוב להגיד שבגן באמת יש הרבה חום ותמיכה, ודברים שאפילו לא, היינו, אני מאוד מופתע לראות ולשמוע על הדברים האלה. ובעצם פה כבר מתחיל באיזשהו שלב הרעיון שהילד צריך שיהיה לו איזשהו יתרון על פני ילדים אחרים. אז יש הרבה אמהות ששולחות את הילדים למשל לגנים של international school, זאת אומרת שאנגלים, שהגנים רק באנגלית. כי אנגלית היא, עזוב, זה אפילו לא בשביל קומוניקציה, זה לא בשביל שהילדים ידעו לדבר אנגלית כי צריך לדבר עם אנשים מכל העולם באנגלית, אלא כי חלק מאוד חשוב ומרכזי במבחני קבלה לאוניברסיטאות זה אנגלית. אז אם הילד, אנחנו נשים אותו בגן טרום חובה כזה, או אפילו בגנון שמדבר רק אנגלית, והילד יגדל עם אנגלית, אז יהיה לו יתרון לילדים אחרים יפנים שלא יודעים אנגלית, או שהם לא טובים באנגלית. אז למשל, זה דרך אחת שבהם ניתן לראות, שדרכה ניתן לראות את הדחיפה של האמא. אז יש אפילו את האמרה, קיואיקו ממה. זאת אומרת, האמא המחנכת, שזה איזושהי אסוציאציה של האמא הרעה שיושבת, הכנת שיעורי בית, הכנת שיעורי בית, למדת על המבחן ויושבת על הילדים ודוחפת אותם לציונים ולהצלחה והישגיות בלימודים. ביסודי, זה איזשהו מעבר בין הגן לחטיבה, מן הסתם. ואפשר לראות את לאט לאט איך כאילו הדברים האלה נעשים יותר ויותר אינטנסיביים מבחינת של הלימודים והציונים. אבל עדיין יש המון, זה נכון לאורך כל המערכת החינוך, אבל אני מאוד התפלאתי כששאלתי נגיד תלמידים שלי בכיתה ג', כיתה ב', מה אתם עושים בחופשת הקיץ שהייתה עד לא מזמן, אז הם אומרים לי שיעורי בית. עכשיו, אין לי זיכרון שאני הכנתי שיעורי בית, אפילו בתיכון, אני לא זוכר שהכנתי שיעורי בית, והציונים שלי היו סבבה. אז למשל, שאלתי אותם מה שיעורי בית שלכם, דברים מעניין אישי שלי, כי זה מעניין לראות את זה דרך העיניים שלהם. אז למשל, יש להם לכתוב יומן. יומן, מה עשיתם? זאת אומרת, מה עשיתי, לאן הלכתי, מה ראיתי? אבל יש להם גם משהו שנקרא הנסה. הנסה זה self-reflection. התרגום הכי טוב שאני יכול למצוא את זה, אם לא יודע איפה שירתי אותו בצבא, אבל זה מחברת אמינות.
אוקיי.
כן, כן, זה ממש ככה, זאת אומרת, מה הייתי יכול לעשות יותר טוב היום, איך התנהגתי, ואיך עם מי דיברתי, ומה אולי עשיתי, ממש כותבים דברים שאתה, בצבא, כל מי שהיה לו את הדבר הזה, ידע בדיוק על מה אני מדבר. ואני הייתי בשוק כשהם אמרו לי את זה, הייתי באמת, לא יודע, אמרתי, וואי, זה מחברת אמינות, זה אותו דבר.
וזה הם עושים בחופש.
אתה משאיר לעצמך למורה.
זהו, זה הם עושים בחופש הגדול או במהלך השנה?
בחופש. אין חופש גדול כמו אצלנו חודשיים בקיץ, אבל זה חופשה יחסית ארוכה של כמעט חודש. וזה מה שהם עושים חלק מהזמן בדבר הזה. וזה היה מטריף, זה הטריף אותי. ולאט לאט אתה מתחיל לראות כיצד הילדים האלה יותר ויותר מתחילים ולהבין ולהבין טוב יותר שהציונים זה משהו שמאוד מאוד חשוב. בייחוד אם יש ילדים שלקראת כיתה ו-ה' הם או ההורים שלהם רוצים שהילדים יתקבלו לחטיבה איכותית וטובה. אז יש מבחני קבלה. אז מה עושים? לומדים למבחני קבלה, אבל איך לומדים למבחני קבלה? אחת הדרכים מן הסתם זה בבית ספר, ואחת הדרכים, הדרך השנייה זה לשלוח את הילדים למה שנקרא ג'וקו, שזה הקרם סקול. זאת אומרת, בית ספר אחרי הבית ספר. אז הילד מסיים בית ספר בשעה יחסית מאוחרת, אני חייב לציין, בערך ב-2-3, והוא נוסע להמשיך ללמוד עד הערב. היא, כמובן.
כן. הם לא באיזשהו שלב חוטפים איזה שגע?
בתקווה שהם יכנסו לחטיבה טובה. יכול להיות שכן, ויש הרבה לחץ ותופעות חברתיות שאנשים קצת יותר מבוגרים, מורדים כביכול במוסכמות החברתיות, ויש למשל כל הנית, no education, no... בלי חינוך, בלי מקצוע, בלי כל מיני הדברים האלה, או היקיקומורי, אנשים שפורשים מהחברה לגמרי ועוברים לגור בחדר שלהם בלי שהם יוצאים משם כמעט. ויש המון המון בעיות עם זה. אז בין שנות ה-50 ל-70 עד ה-80 פחות או יותר, התפיסה החינוכית ביפן הייתה 70-50-30. זאת אומרת שבגיל בגיל יסודי 70% מהתלמידים מצופה מהם שהם יעמדו בקצב. כי הם בעצם טענו שהם חייבים, זה התפיסה החינוכית הייתה שצריך ללמד את כולם אותו דבר. כולם צריכים ללמוד אותו דבר. והיה, הצפי הוא ש-70% מהילדים יעמדו בקצב ביסודי, בחטיבה זה יגיע ל-50% ובתיכון זה יהיה 30. מי שלא יעמוד בקצב זה בעיה שלו. והמנטרה העיקרית הייתה דלו קוגי וטללו, זאת אומרת שהמסמר הבולט יחטוף את הפטיש. אז זה יכול לבלוט לטובה או לרעה, זאת אומרת שאם אתה בולט יותר מדי לטובה, אז אתה גם מקבל את הפטיש בראש כדי שתהיה כמו כולם, ואם אתה דולר רעה, אז נותנים לך גם את הפטיש לראש כדי שתהיה כמו כולם.
הבנתי.
זה יצר המון 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 בעיות מבחינת חברתיות, כי יש ילדים, תלמידים חלשים יותר, יש תלמידים שלא עומדים בקצב, יש תלמידים שהם חזקים בדברים מסוימים ולא חזקים בדברים אחרים. והיה דיונים מאוד מאוד גדולים מסביב לזה, בגלל שהתחילו בעיות התנהגותיות ובעיות אלימות נורא נורא גדולות במערכת החינוך ביפן. עכשיו מן הסתם השאלה היא אם הבעיות האלה הן כתוצאה מסיקור יתר, או שבאמת זה היה משהו חריג שהיה צריך לטפל בו. זאת אומרת שיש פה איזשהו עניין של moral panic. האם באמת היה, אולי לא היה שינוי מבחינת המספרים, אלא פשוט מהדרך שבה אנשים סיקרו את מבחינת החדשות, והלך הרוח והדיון הציבורי. אבל בגלל שהיה כל הדיון הזה, והיה תחושה של איזושהי משבר מאוד גדול במערכת החינוך היפנית, בעיקר בגלל בריונות, שזה בעיה עד היום מאוד מאוד גדולה בחינוך היפני.
של בריונות?
בריונות, כן, בריונות.
על מה יש להיות בריונות? אני יותר רואה מיסטר בין.
אז לא, הם ילדים טובים ובאים ממשפחות מבוססות, אבל בעיקר חרמות למשל. הצקות, למשל גונבים לילד את הנעליים שלו בבית ספר, או כותבים על הלוח, אתה יודע, מלכה אוהבת את רובן וכל הדברים האלה. וזה יכול להגיע הרבה פעמים, וזה הגיע הרבה פעמים למצבים מאוד מאוד קיצוניים, שהיה אפילו סיפורים על שתלמידים בחטיבה או תיכון ערכו הלוויה לאחת מהילדות בכיתה, כאילו היא מתה והם הפסיקו להתייחס אליה, כאילו לא חיה יותר. וזה מגיע להתאבדויות, וזה מגיע באמת לדברים מאוד 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 קשים, והרבה מהדברים האלה מסוכרים או מדוברים עליהם בתרבות פופולרית ביפן, למשל בסדרות האנימה והמנגה, או בדרמות. וזה נושא מאוד מאוד כאוב, שחלק מה, בשנות ה-80, חלק ממה שטענו זה שהצורה שבה מלמדים ומחזיקים את כולם באותו קו, ברגע שאתה לא עומד בקצב, אתה מרגיש שאתה לא בסדר, וזה יוצר לבעיות, וזה מביא למרידה ולהתנהגויות לא, התנהגויות פסולות, כמו להרביץ, ולהיות אלים, ולהיות אלים מילולית למורים, או לא להגיע לבית ספר בכלל, או לעשות בעיות. ואז היה שהוא ניסיון לעשות רפורמות, אבל כמו כל רפורמה היה הרבה ביקורת ציבורית, וגם מצד איגוד המורים היפני, שלא כל כך היה מרוצה מהדברים שהלכו שם, ואיפשהו זה אימצו את זה, אבל לא אימצו את זה. אז יש עכשיו ניסיון כן ללמד בכיתות נפרדות לפי רמה, או לפחות להגדיל את ההצעה של קורסים יותר, שאתה יודע, של כמו 5 יחידות ביולוגיה או 5 יחידות כימיה. אם יש משהו שאתה טוב בו, אז תלמד אותו יותר. וזה יכול להיות שזה מקל, אבל עדיין הדגש הוא על עבודה בצוות ולהיות חלק מקבוצה, להיות חלק לעבוד עם עוד אנשים ולהסתדר איתם ולא לריב, ואיך להרים דברים. אז הרבה מהדברים האלה מנדדים למשל ביסודי, הילדים מבשלים ארוחת צהריים ביחד, או יש תורנויות של הגיון הכיתה או של המסדרות. אין מנקים בספר יפני, זה הילדים אחראים עליו. אז כל העבודות האלה מסביב של הביחד שעובדים בקבוצות קטנות, זה מה שנקרא שודן קצודו, או משהו שהוא יותר פעילות בקבוצה. וזה דגש מאוד 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 גדול במערכת החינוך היפנית. אז אתה יכול לחשוב ולדמיין, ברגע שדוחפים לך מנטרה מהבוקר עד הערב, שאתה חלק מקבוצה ואתה צריך להסתדר עם כולם, מה קורה כשהקבוצה הזאת עושה את החרם? ומה קורה שאתה רב עם ילדים אחרים ולא מקבלים אותך. וזה מאוד מאוד משפיע על הנפש של התלמידים, וזה מאוד מאוד קשה.
אתה חושב שזה מה שמדכא אותם? כאילו כל הדיבור הזה של יש סטיגמה מאוד גדולה לגבי התלמיד היפני או העובד היפני, לגבי כמה הוא, לגבי חדשנות וחשיבה מקורית. אתה חושב שזה מה שכאילו מדכא את זה ומכניס את כולם לתלם?
באיזשהו מקום כן, כי למשל בכיתה, אפילו שלי, שאני שואל שאלות, בעצם מה שקורה, הילדים האלה נמדדים מצד אחד באיך הם מתפקדים בתוך קבוצה, אבל הרפורמה מאוד מאוד גורסת לקבל אינדיבידואליזם וקריאטיביטי וכל הדברים האלה, אז איפה זה נכנס? בעיקר בבחינת ציונים. זאת אומרת שהתלמיד נמדד בפני עצמו, אבל הוא חייב לשתף פעולה עם כל החברים שלו לכיתה, ולהיות חלק מהקבוצה או חלק מפעילות קבוצתית שבדרך כלל זה מה יש. אז דברים האלה זה קונפליקט, הרי אי אפשר להיות גם אינדיבידואליסטי וגם כל היום לעבוד בקבוצה. אז מה שקורה פחות או יותר זה בדרך כלל המורה אוהב לשאול שאלות של יש תשובה אחת נכונה בכיתה, והוא קורא לתלמיד, למשל, סייקה, את תעני על השאלה מהלוח. ואם סייקה לא יודעת את התשובה, זה מביך, וזה לא בסדר, כאילו, מה, את טיפשה או את לא יודעת. אז אם הם לא יודעים את התשובה, הם הרבה פעמים נכנסים לאיזשהו, הם פשוט שותקים. ואני, שאני מגיע מהארץ, שיש אצלנו דברים שאתה יודע, תרבות דיון, ולא תמיד יש תשובה נכונה או לא נכונה לכל מיני שאלות, מצפה שהתלמידים יחשבו מה יכול להיות, אולי אתם צודקים, אולי לא, אולי זו תשובה מעניינת, אולי זה לא בהכרח. והם לא מבינים את השאלות האלה, כי הם מפחדים לענות. כי הם בטוחים שיש תשובה נכונה, והם בטוחים שאני בודק אותם, והם לא מבינים שאין תשובה נכונה או לא נכונה, אני פשוט שואל מה הדעה שלהם, או מה נראה להם, או מה הם חושבים, ואני מנסה לפתח טיפה יצירתיות, וזה תמיד נתקל בקיר. בגלל שנורא מפחדים שיסתכלו עליהם ויגידו שלחץ חברתי או דברים כאלה. אבל מה שהכי הכי הכי בולט זה דווקא יפנים שחוזרים מחול. זאת אומרת, נגיד למשל יפני שהאבא שלו בדרך כלל זה אבא, אז אני מצטער אם אני לא מכליל גם נשים בקבוצה. בדרך כלל האבא עובר בשליחות נגיד למדינה דוברת אנגלית, או למדינה ואז שמים את הילד בבית אינטרנשיונל סקול והם לומדים אנגלית. והם חוזרים ליפן עם אנגלית יותר טובה משל המורה לאנגלית בכיתה. כן, כן, כן. אבל מה שקורה, וזה גם שאלתי, גם כשדיברתי אני בעצמי עם ילדים, עם אנשים כאלה שבאוניברסיטה, וגם קראתי על זה המון מאמרים, שהרבה פעמים הילדים האלה באים לכיתה בשיעור אנגלית, הם מביימים ומזייפים מבטא יפני כבד, והם אומרים אני לא יודע אנגלית. כדי שלא יחשבו שהוא, הילד או הילדה תופסים תחת, או חושבים את עצמם למוצלחים או חכמים יותר מאחרים. שזה מדהים בעיניי, כי במקום להגיד, וואו, איזה רמה, איזה כיף לילד הזה שיודע אנגלית, אז הם מתביישים בזה שהם יודעים אנגלית, כדי שלא יגידו
כי הוא מסמר בולט.
כן, בדיוק. שלא יהיו המסמר בולט הזה, ויחטפו לא רק מהמורה, אלא גם התלמידים האחרים בכיתה.
וואו.
אז הרבה פעמים מורה קשה לקיים דיון, או לשאול את התלמידים מה נראה להם, מה הם חושבים, איך הם מרגישים. הדברים האלה לא, אין, זה לא תשובה נכונה או לא נכונה, אז הם נורא מתבלבלים והם לא יודעים בדיוק מה לעשות. ובאחת הכיתות יש לי שתי תלמידות דווקא ברזילאיות, שיש פה קהילה די ברזילאית גדולה שגרה בעיר שאני מתגורר בה, והן יודעות לעשות את זה מצוין. היפנים לא יודעים לעשות.
וואלה.
שזה נורא, נורא מפתיע.
איך, מה באמת היחס למורה? יש... מה היחס למורה? כי בארץ אנחנו, כל מי שמכיר מורים, כל מי ששמע כל שיח, יודע שבארץ לפחות המעמד של מורה הוא לא להיט.
נכון.
איך מתייחסים למורה שם? איך נראה שכר? איך זה נראה כאופציה של קריירה? איך אנשים מגיבים כשאתה אומר להם, אני מורה, הוא רוצה להיות מורה? מה ההתייחסות של זה למקצוע הזה?
ההתייחסות למקצוע היא מאוד מאוד, עם המון כבוד. המון המון כבוד, פעם סנסי, תמיד סנסי. אפשר לראות את זה מן הסתם במעבר, אמרתי לך, מהרקות והליטופים והחום והאהבה כלפי הקשיחות והציונים, ככה בעצם המורה נהיה, או המורה נהיו סמכות הרבה יותר קיצונית ונוקשה שמודדת ומעריכה את הילדים. והמורה, יש להם, מעבר שדיברתי על הדברים דרך שבה למשל בקיץ הם ממלאים מחברת אמינות כדי שהמורה יוכל לעקוב אחריהם, אז יש למשל ביקורי בית. שבחטיבה ובתיכון, בדרך כלל בתחילת שנה חדשה, שהיא באפריל, המורים באים ועוברים בכל הבתים של התלמידים כדי לדבר עם ההורים, אבל גם, אתה יודע, להסתכל על הבית, לראות באיזה תנאים הילדים חיים, אם אין בעיות, אתה יודע, סוציאליות, או עוני, או התעללות ודברים כאלה.
זה המחנך, כאילו.
כן, כן, זה המחנך.
לכל כיתה יש מחנך כמו שאנחנו מכירים.
נכון, כן. ביסודי, המחנך מלמד את רוב המקצועות, אבל ככל שמתבגרים, אז מן הסתם צריך ידע יותר רחב בכל מקצוע, אז המורה הזה לא יכול ללמד את הכל. Mm-hmm. בדרך כלל המורה הזה, כמו בארץ, מלמד מקצוע אחד, והוא גם מחנך.
אוקיי.
והמעמד המורה, המשכורות שלהם יחסית גבוהות, ואני חושב שזה נחשבת לעבודה מאוד מאוד חיובית, ושנתפסת על ידי החברה היפנית כמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל לא רק מורים, אלא גם נגיד מרצים באוניברסיטה, או מדענים. הם מקבלים המון 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 כבוד, גם בטלוויזיה היפנית וגם בעיתונות היפנית, ומתייחסים אליהם באמת ביראת כבוד. אבל יש כל מיני בעיות עם מורים, למשל, אתה יודע, תמיד יש תפוחים ריקובים. אז היה לו מזמן סיפור שתלמיד ומורה, נראה לי המחנך שלו, הם עמדו במסדרון, ומישהו צילם את זה ואלה או ליוטיוב או לאחד הרשתות החברתיות, ורואים את התלמיד מקלל, אבל מה זה מקלל את המורה? ממש, אתה אפס ואתה כלום וזה וזה וזה, והמורה חטף, מה זה, חטף עצבים, נתן לו אגרוף, הפיל אותו לרצפה והתחיל לצעוק עליו, תראה מה אתה, מי אתה בכלל, מה אתה מדבר אליי וזה וזה וזה, וזה התפוצץ, זה היה בכל העיתונים ובכל, אתה יודע, תוכניות הבוקר והבידור ביפן, כולם דיברו על זה. ומה שהיה מעניין לראות, שאני חושב שדווקא מה שאני הייתי מצפה מהתגובה בארץ הייתה הפוכה, כולם בדמימות דעים מאוד מאוד חריגה לדעתי, לפחות בתור ישראלי, אמרו שהמורה לא היה צריך להרביץ, אבל הגיע לתלמיד לקבל את המכות האלה, והם מבינים למה המורה התעצבן ככה. זאת אומרת שהיה גיבוי, כן, היה גיבוי מאוד מאוד גדול למורים. עכשיו, אם אנחנו נרחיב טיפה את העירייה, אתה יודע, ממורה שמלמד בכיתה מתמטיקה ודברים כאלה, חלק לא פחות חשוב ממערכת החינוך היפנית זה כל הקלאבס. זאת אומרת שבמקום לשלוח את הילד, למשל, הפועל כפר סבא בכדורגל, שזה כביכול מנותק ממערכת החינוך, הרבה מהילדים ממשיכים את החוגים האלה בתוך מסגרת של בית הספר. אז יש להם בריכת שחייה כמעט בכל בית ספר, ולמשל, מי שרוצה ללמוד או להמשיך לשחות, עושה את זה במסגרת בית ספר, בכדורגל, ויש תיכונים שאתה יודע, קבוצת הבייסבול שלהם היא אלופת יפן, ובכלל בייסבול תיכונים פה זה בוננזה, זה ברייטינג מטורף, וזה באמת, זה סיפור גדול. וואלה. ואפשר לראות את היחס בין המורים מאמנים לבין התלמידים, זה מטורף לראות את זה. אני לא מצאתי שום דבר שדומה לזה מעבר לטירונות בצבא. אני אומר לך את זה באמת בלב, אני הייתי בשוק, אני ראיתי תוכנית למשל, היה בתוך התוכנית הם סיקרו תוכניות מלפני 20 שנה, ואז הלכו לראות מה קרה עם האנשים האלה בתוך התוכנית. אז אחת התוכניות הייתה על תלמיד שהחטיא פנדל מכריע בגמר של הקבוצה שלו בתיכון, והם הלכו וצילמו את כל הדבר הזה. ואז ראו יום אחרי, המורה, זה כמו גיבוש בצבא, אני נשבע לך, יושב מתחת לסככה מוצלת עם כל הכרה, ומריץ את התלמידים שלו 3 שעות מסביב למגרש. אתה רואה אנשים שמתעלפים, ולא מעניין אותו כלום. ואז כל פעם שמישהו עובר להליכה, הוא צריך עליו, אתה לא רוצה להיות פה, אתה לא רוצה להיות שחקן כדורגל, אתה לא רוצה באמת, אתה לא באמת אוהב את הכדורגל. ואתה רואה, אחרי 3 שעות, אנשים כבר לא עמדו מהרגליים, אז הוא הביא להם קבוצה יריבה לעשות משחק אימון. ואז הוא צעק עליהם, זה, לא עשיתם כלום, אתם עייפים, תתחילו לשחק ואתם רוצים לנצח את המשחק הזה. וכן, כן, 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 אני לא זוכר שום דבר מעבר לגיבוש ודברים כאלה, באמת, או הכשרה בצבא. ואז בסוף שנה, ותלמיד הזה החטיא את אותו פנדל מכריע בגמר עוד פעם, אז כזה בכלל זה היה זה. המורה הזה, המאמן הזה מת בזמן, מן הסתם, הוא היה כבר מבוגר, אבל אפשר לראות איזשהו מבט נורא נורא קשה ומנוכר, שהוא לא מראה רגשות לקבוצה שלו. אז למשל, כשהם הפסידו את הגמר, אשתו אחרי זה סיפרה, אחרי שהוא נפטר, הוא בכה, הוא אפילו בכה. והוא אמר, אני אוהב אותם לא בגלל שהם מצוינים, אלא בגלל שהם עבדו קשה והם הגיעו להישגים בגלל זה. והוא שמר תמונה של הקבוצה הזאת על הקיר שלו, והוא עדיין שמר עם השחקנים שלו על קשר, אפילו אחד מהם נהיה שחקן מקצוען, והוא זוכר את המאמן הזה בצורה חיובית, אבל כששואלים אותו על התקופה הזאת, הוא אומר, לא זוכר שום דבר מענה מכל מה שהלך שם, בן סתם, קורץ כל היום. הציפורים האלה חוזרים המון. היה סיפור לא גדול לא מזמן על מאמן קבוצת פוטבול של אחד התיכונים, שאמר לרכז שלו, לתקל את הרכז של הקבוצה היריבה מחוץ למשחק, זאת אומרת שהמשחק בהפסקה. אתה יודע, הרבה הרבה שאגות על איך דבר כזה קורה, והרכז הזה אמר, המאמן אמר לי לעשות את זה, והמאמן הכחיש, ואחרי זה הוא בסוף לא הכחיש, הוא חזר בו מעצמו והתפטר. ואז היה דיון נורא נורא גדול, אפילו זה התפרסם בעיתונים בארץ, אני חושב זה הגיע, על איזה רמה תלמידים או זוטרים בחברה היפנית אמורים להקשיב למאמנים שלהם או לאנשים הבכירים ולבוס בעבודה, עד לאיזה רמה הם אמורים לעשות כל מה שאומרים להם, כי זה מה שמצופה מהם. ויש פה המון המון בעיות עם יחסי זוטרות ובחירות, זאת אומרת סנפאי וקוהאי, בוס בעבודה שמתאמר בעובדים, או מורה בבית ספר שעושה דברים שאסור לו, או מאמנים, בדרך כלל זה בתחומי הספורט, מאמנים שמגזימים בצורה שאפילו בצבא אני חושב שהדברים האלה נחשבים לקיצוני מאוד.
יש התפלגות של מגדר? או שזה מקצוע שהוא... מורים ביפן יש יותר גברים, יש יותר נשים, זה משתנה בין מקצוע למקצוע.
אני, ממה שאני יודע, בגן ובגילאים יותר נמוכים זה יותר נשים, וככל שזה עולה זה יותר מתאזן לכיוון גברים ונשים. בעיקרון, ממה שאני יודע, לפחות באוניברסיטה, כמעט כמו כל הרבה מקומות בעולם, זה יש יותר גברים מנשים. דווקא אצלנו אני מכיר הרבה מורות, הרבה מרצות, אבל זה די חריג, למשל, בתחום של מגדר, שיש המון 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 מרצות, ובדרך כלל הרבה אנשים רוצים לבוא דווקא לאוניברסיטה שלנו, בגלל שנשים מלמדות יותר מגברים בתוכנית הזאת, אז זה די חריג, אבל זה עדיין, לדעתי, זה עדיין נחשב מקצוע גברי, לפחות בתיכון. בעיקר מנהלי בית ספר והדברים, ואנשים שיש להם קריירה יותר ניהולית במערכת החינוך, זה בדרך כלל גברים.
זאת אומרת, ממה שאתה אומר על המדיניות של המסמר הבולט,
כן.
אם אני מבין נכון, זה גם אומר שאין מקום להרבה אנשים של אני רוצה לעשות gap year, אני רואה שמאוד נפוץ בארצות הברית או באירופה, של אני עושה שנה של לעבוד, לטייל, אלא שמצפים לך, ברגע שאתה ממשיך לתיכון ישר תגיע לאוניברסיטה, ואז אחרי זה תסתדר עם החיים שלך.
בגלל שמבחני כניסה לאוניברסיטה הם דורשים כל כך הרבה מאמץ, שאם מישהו עושה הפסקה לשנה, יהיה לו מאוד קשה לחזור, נגיד לכושר. אנשים למשל שנכשלים או שרוצים להיכנס לאוניברסיטה טובה ולא מצליחים להיכנס, והם אומרים, אני אנסה עוד פעם שנה הבאה, הם נקראים רונין, שרונין זה בעצם התואר של סמוראי ללא אדון. זאת אומרת שבזה סוג כזה, כן, זה ככה קוראים להם רונין, וזה בעצם שהם רוצים להגיע למערכת החינוך לאוניברסיטה, אבל הם לא הצליחו, והם כזה תלויים באוויר, ואין מישהו שבאמת אומר להם מה לעשות. אז יש, אל תדאג, יש כל מקום שאפשר להרוויח בו כסף, מישהו נמצא שם, אז יש המון בתי ספר שמכינים סטודנטים, או, אתה יודע, לא סטודנטים, מכינים אחרי התיכון, או שנה האחרונה, שנה בכיתה י' ב', מכינים סטודנטים, תלמידים למבחני כניסה האלה, והרבה פעמים הם מתמחים במבחני כניסה למקום מאוד מסוים, כי זה שונה בכל אוניברסיטה לאוניברסיטה. אז זה מאוד מאוד מעניין. ואת האמת, החינוך הנוקשה הזה, והשאיפה לציונים וכל הדברים האלה, אתה יכול לראות אותו גם במקומות אחרים מעבר למערכת החינוך. למשל, בדרך שבה מחנכים עובדים בתוך כל מיני חברות, או מחנכים בפארט-טיים ג'ובס, כמו במלצרות ודברים כאלה, היחס הוא גובל במחפיר הרבה פעמים. אז למשל, יש להם הרבה מסורת של ללמוד תוך כדי צפייה. שאלו אותי פעם כמה זמן לוקח לבן אדם להפוך לשף סושי. שף, כן. זה קשה להגיד. שף סושי. כן. ואתה רואה, אתה יודע, אצלנו אתה הולך לג'פניקה, אני יודע לאן, ואתה רואה איזה שף תאילנדי שמלוכסן, אז לימדו אותו קורס מזורז חודשיים איך להכין סושי והכל סבבה, למרות שזה הרבה פעמים מאוד טעים. ביפן לוקח לזה איזה 13 שנה, אז אתה שואל את האנשים האלה, מה... ויצא לי לדבר עם שף סושי כזה, שאלתי אותו, נגיד, מה הוא מחפש אצל העובדים שלו, או נגיד את מי הוא מקבל להתלמדות. אז בשנתיים ראשונות הם רק שוטפים כלים, הם לא עושים יותר מזה, רק שוטפים כלים. לוקח להם לפחות כמה שנים טובות עד שהם בכלל מסוגלים לחתוך או לגעת בדג. יש המון 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 תפיסה, גם מסורתית יפנית, של שוליה ומאסטר. והציפייה היא ללמוד בהתבוננות ולהבין בעצמך מה אתה אמור לעשות. דווקא יצא לי לראות לא מזמן, וזה דווקא משהו שנורא נורא מסקרן אותי בתור חוקר ודוקטורנט, שעכשיו יש קריאות הפוכות של ללמד חינוך מתוך מחמאות. זאת אומרת, שזה הפוך על מה שבדרך כלל נהוג להגיד, שיש פה הרבה ספרטניות כזאת, שהמורה בא לכיתה, כותב על הלוח את החומר, מסביר את זה פעם אחת והולך, ואם יש לך שאלות, בעיה שלך. אם אתה רוצה לשאול, תשאל חברים שלך לכיתה שהבינו, ואם לא, תקנה ספר, ושיסביר לך את זה בצורה אחרת. ובמקרה הכי גרוע, תלך למישהו ותשלם לו מלא כסף כדי שילמד אותך את זה אחרי שעות בית ספר. כן. כי זה לא בעיה שלי. אז יצא לי עכשיו ללמד ילד בן 3, שהוא בבית ספר בינלאומי כזה, ציונים שלו היו נורא נורא נמוכים, ואימא שלו, בגלל שהיא לא כל כך יודעת אנגלית, היא בעצם, איכשהו הגעתי אליה, שאני אעזור לבן שלה עם הדברים האלה. היה שאלה במבחן שהוא לא ידע מן הסתם לענות עליה, שאלתי אותו, רגע, מה עשית בכיתה כשהמורה הסביר את זה? אתה יודע, חשבתי אולי הוא לא מקשיב. אז אמר לי, לא הבנתי את מה שהמורה אומר לי, ואמרתי לו, רגע, אתה שאלת את המורה, לא הבנתי, תוכל להסביר עוד פעם? הוא אמר לי, כן. אז המורה הסביר את זה פעם שנייה, ופעם עדיין הוא לא הבין, שאלתי עוד פעם, אז הוא אמר, הסברתי את זה פעמיים, אני לא מסביר לך את זה יותר עוד פעם. אז אמרתי לו, אז למה לא הלכת אחרי השיעור לשאול את המורה שיסביר לך עוד פעם? הוא אמר לי, לא עושים את זה. אז החינוך דרך מחמאות הוא כביכול מנסה להיות הפוך, זאת אומרת, דרך חיובית. אתה טוב, אתה עושה את זה מצוין, איזה תלמיד 10 אתה. שמע, אם עשו על זה אייטמים, לפחות ראיתי 2 כאלה בטלוויזיה, אז כנראה שיש פה משהו. יש איזושהי תבנית שהיא שלילית כזאת, שחינוך הוא מאוד נוקשה וספרטני. שיש קולות שקוראים כיום לעשות את זה בצורה אחרת. אז הרבה אנשים מבוגרים טוענים שהילדים, שהדור של היום מפונק מדי ואי אפשר להיות קשוח איתם, אז זה רק דרך זה הם מבינים, כי אחרת הם נעלבים והם מפסיקים לעבוד, או מפסיקים לבוא לבית ספר, או כל הדברים האלה. אז זה כן, זה תדמית המורה ביפן, שהוא קשוח ושהוא לא נגיש, וזה מאוד תובעני, ובגלל זה הם גם משלמים הרבה כסף כדי להצליח במרוץ הזה. אני לא אומר, שוב, זה הכללה, אני לא אומר שכל המורים הם רעים, ואני לא אומר שכל החינוך ביפן הוא כזה, אבל זה משהו שמשקף בגדול את התפיסה והלך הרוח בכיתה ביפן, או אפילו במועדוני ספורט. וכל זה מפסיק ברגע שבן אדם מתקבל לאוניברסיטה. זאת אומרת שברגע שמגיעים לאוניברסיטה, הם יכולים להוריד את הרגל מהגז.
אבל אז אין, אוקיי, מי הצליח להתקבל לעבוד בטויוטה, או מי הצליח להתקבל לעבוד באפל, לעומת חבר'ה אחרים. אין את התחרותיות ואת ההשוואתיות הזאת, ואת בדיקה של ציונים, או שמהרגע שנכנסתי, לאף אחד לא אכפת.
לאף אחד לא אכפת. כל עוד אתה מסיים, זה לא משנה, לא מסתכלים על הממוצע. למשל, בארץ אח שלי למד בטכניון, ואני יודע שכל נקודה בממוצע הייתה חשובה. בשביל למצוא עבודה אחרי זה. ביפן הממוצע לא חשוב. אם יש לך את הדיפלומה שאומרת, סיימתי את הלימודים שלי במוסד כזה או כזה וכזה וכזה, אז זה פותח לך את הדלתות לעבודה שנחשבת. אני יודע שהמון, המון מההכשרה, חלק גדול מההכשרה של העובדים, הם בתוך מקום העבודה. זאת אומרת, ברגע שהתקבלת, אז מתחילים ללמד אותך את מה שאתה בעצם אמור לעשות, ותוך כדי ניסיון אתה צובר. אתה יודע, זה כזה, זה פשוט מוזר, אתה יודע, כל מקום שאתה הולך ומחפש עבודה בארץ, דורשים ניסיון, אז אם כולם דורשים ניסיון, איפה אתה אמור להשיג אותו?
אז נכון, לא כל כך. בחינם, לא יודע.
נכון, נכון, אז אתה צריך למצוא משרות סטודנט וכאלה, וביפן אין כל כך את הדברים האלה. יש, אתה מתקבל לעבודה, כי הוכחת, בעצם עובדה שאתה התקבלת לאוניברסיטה טובה, הוכחת שיש לך כישרון ויכולת והתמדה ואת כל הדברים שמחפשים במקום עבודה, ובעצם אנחנו, יש עם מי לעבוד ואנחנו בעצם ניקח אותו ואותך או אותה, ונעשה מהם עובדים מה שאנחנו רוצים שיעשו ונלמד אותם את המקצוע. אז זה מאוד מאוד מעניין הדרך להסתכל על הדברים האלה. ומן הסתם אתה מתחיל מלמטה ואתה עולה לאט לאט בדרגות. אני לא יודע איך זה בעולם ההייטק. אני יודע שאשתי עובדת לא בטויוטה, אבל באחת החברות שטויוטה מעסיקה כדי לעשות כל מיני חלקים ברכב, והיא עובדת עם CAD, זאת אומרת, Computer Aided Graphics, והיא בעצם מעצבת גרפית, אבל היא בחיים לא למדה את זה בשום מקום, היא למדה את זה בעבודה. זה מאוד מעניין להסתכל על זה ככה, כי אני יודע שיש הרבה אנשים שצריכים ללמוד את זה במיוחד ולהוכיח שיש להם ניסיון ואז הם מתקבלים לעבודה, אבל היא מצאה,
אז אתה בא עם
פורטפוליו. התקבלה לעבודה ולמדה את זה שמה. אז זה דרך אחרת להסתכל קצת על זה, אבל זה עדיין, גם במקום העבודה, אז למשל בשבועיים שלושה הראשונים, יהיה לכל העובדים החדשים שיעורי קוד אתי, איך להתנהג ואיך לדבר עם הבכירים מהם בעבודה, איך להתלבש ואיך לענות ואיך זה, ושמה, זה נורא זוי לשמוע את הדברים האלה, ואנשים סיימו אוניברסיטה, הם כבר בני 20 ומשהו, ועדיין הם עושים כל מיני פעילויות כאלה של ללמד אותם, איך לקוד קידה ובכמה עומק, ולוקחים אותם למחנות כאלה, אתה יודע, ביערות לאיזה 3-4 ימים כדי ללמוד ביחד את כל הזה ולשתף פעולה. שוב, זה חוזר, אתה יודע, לעבוד בצוות ולהיות חלק מקבוצה.
כן.
ולגבש אותם, ויש להם ערבי קבלה של העובדים החדשים, וגם כמו בכל הרבה דברים ביפן, הדברים האלה מאוד מוגדרים בזמן. אז בשנה רביעית, בארץ יש בדרך כלל 3 שנים, כמעט כל מה שהתלמידים עושים, הסטודנטים זה לחפש עבודה. הם עוברים מרעיון לרעיון 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 לרעיון, שגם שם יש תחרות מאוד 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 גדולה. ובעצם היא כמעט לא באוניברסיטה. בשנה האחרונה שלהם. הם מחפשים עבודה, זה נקרא שוקצו, זה ג'וב הנטינג. ויש לזה תקופה מאוד מסוימת, זה מתחיל בשלב מאוד מאוד מסוים, וזה נגמר בשלב מאוד מאוד מסוים. עד סוף הלימודים אתה יודע אם התקבלת או לא, ואז כולם עוברים דירה. ואז בחודשים מרץ-אפריל, אתה לא תצליח למצוא הובלה ביפן לעבור דירה. תשכח מזה, אתה לא תמצא. כי הכל קורה באותו זמן, הכל קורה באותו זמן. זה, 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 זה מדהים לראות את זה.
אם אתה צריך להחליט איפה לגדל את הילדים שלך, בארץ או ביפן?
אני מכיר המון אנשים שלקחו את הילדים שלהם מיפן וחזרו חזרה לארץ או למקום שממנו הם באו, לפני שהילד נכנס לחטיבה. זאת אומרת, לפני שמתחיל המרוץ המטורף הזה של הציונים, ומתחיל היחס והקושי הבאמת גדול, והמערכת החינוך, אתה יודע, עם הפטישים ולמסמר את הילד, את הילד שלך בדיוק לגובה שבו הוא אמור להיות. אני לא יודע, זה תלוי מן הסתם בעבודה שנמצא, ואם אני אתקבל למשרת הוראה באוניברסיטה ביפן או לא, וזה תלוי בהמון דברים. אני חושב שבבחינה תרבותית ישראל ויפן הם הופכים. זאת אומרת שאנחנו מאוד אוהבים דיון וחשיבה עצמאית, ואני מאמין ואני חושב, אתה יודע, כל יהודי, שתי יהודים, שלוש דעות, כן. כל הדברים האלה, אפשר לראות את זה עכשיו עם הבחירות גם. ואני חושב שזה אחד הייחודים שלנו, כי מתוך הדיונים והסימפוזיונים והוויכוחים האלה יוצאים דברים מאוד מאוד טובים, כי אם יש למישהו רעיון במקום העבודה, גם אם הוא יחסית חדש, הוא עדיין אומר את מה שהוא חושב, ויכול להיות שיקבלו את הרעיון הזה. כן. ביפן אי אפשר לשמוע על דבר כזה. מבחינה הזאת, נגיד, אם מסתכלים על החינוך היהודי כמו בכל אסיה, יהודים שווה חכמים ושווה הרבה כסף. לא יצא לי, יצא לי המון, היה מישהו שעבד איתי, ושאלתי מאיפה אני, אמרתי לו מישראל, וזה אמר לי, מה, אתה מוסלמי? אמרתי לו, לא, אני יהודי, אז הוא שאל אותי, אתה עשיר, אני מסתכל עליו, אני אומר לעצמי בלב, אחי, אני עובד באותו מקום כמוך, פחות שעות, תעשה את החשבון לבד, כאילו, ואפילו הבוס שלי, וכולם, אתה מישראל, יהודים חכמים, ואפילו היה להם ספר על החינוך היהודי ביפנית, בספרייה שלהם, על האמא היהודייה, ואיך כל הגאונים האלה יוצאים מהעם שלנו, ואני אישית חושב, אתה יודע, הרבה יגידו דברים אחרים, יהדות ותלמוד וכל זה, אני חושב שזה דווקא תרבות הדיון, או שאין, אבל את הווכחנות הזאת, יצא לי לשאול תלמידים שלי, למשל אתם לומדים חברה, אז נגיד מלמדים אתכם על משטר, ואיך מדינה עובדת וזה, אין לכם דיונים בכיתה, כי אצלנו, אתה יודע, באזרחות זה בערך מה שעושים, כל היום מצרוכים אחד על השני, זה שמאלני, זה ימני, וזה 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 וזה, וכולם מנסים לדבר על איזשהו מקרה היפותטי,
באזרחות, באורחת שישי, על הכביש.
לא מגיעים לאיזושהי מסקנה ומשאירים את זה ככה, אבל העיקר התווכחנו. אז ביפן אין את זה. שאלתי אותם, יש לכם דיונים בכיתה? אמרו לי לא. בכלל לא מבינים מה אני שואל אותם לפעמים. אז לדעתי זה ההבדל. אם זה טוב או רע, אני לא יודע, כי תסתכל על כלכלת יפן, שלישית בגודל בעולם, עד לא מזמן מקום שתיים. חברות ענק, באמת חברות ענק. תעשיית הרכב פה משגשגת, ואי אפשר להגיד שאין להם יצירתיות. תסתכל על כל האומנות ואומנים ומנגה ורובוטיקה ורכב וחדשנות, יש פה אינסוף. לדעתי פשוט יש להם את האנשים שנותנים להם, שמזהים אותם שהם בעצם מעל ומעבר והם גאונים, ואומרים להם שבו תמציאו, או שבו תעשו. ואתה תמצא בכל תחום בעולם, גם בספורט, לא משנה כמה איזוטרי ונידח, תמיד יהיה יפני אחד שם בטופ. תמיד, תמיד, זה משגע אותי, באמת, זה לא נורמלי. ואני חושב שיש להם הרבה מה ללמוד מאיתנו, ואני חושב שגם לנו יש הרבה מה ללמוד מהם. וזה באמת מעניין, כל הסיפור וההשוואה הזאת, למה שקורה בכיתה בארץ, למה שקורה בכיתה ביפן, ואיך זה משפיע על המשך הדרך.
על הכיפק, תודה רבה 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 רבה. סבבה. המון המון תודה לגדי, זה היה התחלה ממש טובה להתחיל להבין, אנחנו מבינים את המערכת החינוך היפני. אם יש דברים שאתם לא מסכימים איתם, אם יש דברים שאתם חושבים אחרת, אם אתם נחשפתם למשהו אחר, תרגישו יותר מבנוח לבוא ולהגיד לנו ולציין את זה בתגובות, בהודעה אישית, מה שאתם רוצים. נתייג את גדי.
יש למישהו, כן, שאלות או דברים שהם לא מסכימים איתי או שלא דייקתי, אני יותר משמח להערות והערות.
כן, אז נתייג אותך ושם הם יוכלו, שם יוכלו לצעוק עליך ולמסמר אותך.
וואי, אני מחכה. אני מנסה לדמיין את החום הישראלי הזה פתאום מגיע אליי דרך האינטרנט.
כן. על הכיפק, המון 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 תודה. ותודה גדי, וזהו חבר'ה, תודה רבה, חכו לפרקים הבאים שלנו על מערכת החינוך בסין, הודו, וגם אם אתם מכירים או אתם אנשים שמקשיבים לפרק הזה ויש לכם ניסיון אקדמי או מעשי בעבודה עם חינוך במדינות אסיה, סין, יפן, הודו, קוריאה, וייטנאם, כל מדינות אסיה, דרום מזרח אסיה, תרגיש חופשי ליצור את הקשר ונשמח לדבר איתכם. אז תודה רבה חברים, נשתמע. תודה גדי.